הנבואות האלה שקוראים בהם בתורה את הפרשות של יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, אז עשו להם עשו אותם כמערכה בפני עצמה, נתנו להם שם, עשו אותם כמערכה בפני עצמה. זה והם נקראים בשם על ידי רבותינו. השורש הוא בדברי האריזה, שהשבועות האלה, הזמן שקוראים את גלות וגאולת מצרים, אז הזמן הזה הוא זמן שהוא מסוגל לתקן מיני דברים שהם כך באופן רגיל אי אפשר לתקן. אז אנחנו צריכים לנסות לפי דרכנו, אנחנו צריכים לנסות להבין מה המיוחד, מה המיוחד בחטא, מה המיוחד בשבועות האלה, איך הדבר הזה מתבאר, איך צריך להבין את זה. אלו הרי דברי תורה ככל יתר דברי התורה, וצריך להבין את זה, צריך להשתדל לתרוח ולהבין. כך, הדבר הזה מתחיל בפרשת שמות, וכאן מתחיל ספר, מצב, עניין חדש. נקרא את לשון הרמב"ן. השלימה כתוב ספר בראשית, אלא המילים הראשונות של הרמב"ן בתחילת פירוש ספר שמות. השלימה כתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה וחידוש העולם ויצירת כל נוצר. כל זה כתוב בספר בראשית. ובמקרי האבות כולם שהם כעניין יצירה לזרעם. דהיינו, כל מקרי האבות כולם, אז גם הם נכללים בספר בראשית, משום שמקרי האבות, כל מה שקרה לאבות, כל זה זה יצירה לזרעם. זאת אומרת, כאן נבראה בריאה, והבריאה הזאת היא הבריאה שבתוכה, אז זרעם של האבות, דהיינו אנחנו, כלל ישראל, חיים בתוך מה שנברא על ידי האבות. כלומר, מעשה אבות, כל מעשה אבות, כל מה שכתוב בספר בראשית, וכל זה זה מעשי אבות, והמעשים האלה, אז כל המעשים האלה הם כולם יצירה, הם כולם בריאות חדשות, ומעשה אבות סימן לבנים. הרמב"ן ממשיך ואומר, מפני שכל מקראים ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבוא להם. ואחר שישלים היצירה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. ספר שמות, כאן מתחיל הספר של המעשים שהם נובעים, הם יוצאים מתוך אותה יצירה של מעשה אבות. כלומר, ספר היצירה נסתיים ובריאת כל המציאות כולה נסתיימה, ושם נגמרה גם כל הבריאה של כל המציאות של כלל ישראל עד סוף כל הדורות. עכשיו צריכים ללכת הבנים הממשיכים, צריכים ללכת ולהוציא את כל הדברים האלה אל הפועל. הם צריכים לעשות את כל, לגלות את כל מה שכבר נוצר באותם רמזים. כך כתוב, אלו הם דברי הרמב"ן. אז להבין, כלל ישראל חי בתוך מערכת מציאות שהיא שונה, היא מערכת אחרת מכל המציאות כולה. בעצם, זה מה שכתוב ברש"י הראשון בתורה, בדברי רש"י. כתוב, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? עונה רש"י בשם חז"ל, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. פירוש, אם היו מתחילים את התורה ב... כמו שהרמב"ן מוסיף, באור, אם היו מתחילים את התורה בחודש הזה לכם, פירוש הדבר שרק בתוך המסגרת הזאת, רק שם נמצאת המציאות המיוחדת לכלל ישראל. המציאות המיוחדת של כלל ישראל היא עשיית התורה והמצוות. שם נמצאת המציאות שלנו. כלל ישראל נמצא שם. זאת אומרת, שם הוא מחדש, שם הוא פועל בתוך המערכת הזאת. תורה ומצוות, זה מה שמיוחד לנו בכל העולם כולו. אבל סדר המציאות כולו, סדר המציאות, החיים הנחיים, אז הדבר הזה צריך היה להיות שייך לכל העמים כולם, זה לכל העולם. זה דבר שהוא לא במיוחד לישראל. כשניתן לנו ספר בראשית, אז כאן ניתן לנו, נחלת גויים ניתנה לנו. לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עמים, אז אנחנו נענה להם. בורא העולם נתן את הארצות האלה לאבות, וזאת יצירה, זאת יצירה, זאת יצירת מקום, יצירת בריאה. דהיינו, המערכת שכלל ישראל חי בה, אז היא נמצאת בעולם הזה, נמצאת בתוך סדר העולם כמציאות בפני עצמה. לולי זאת, אם לא היה ניתן לנו ספר בראשית, הרי זה ברור, אם לא היה ניתן לנו ספר בראשית, אז פירוש הדבר שכל היצירה שיצרו האבות, אז זה לא היה. זאת אומרת, הדבר הזה לא היה ניתן כיצירה. זה הרי ברור. הרמב"ן מוסיף על דברי רש"י, שאת בריאת העולם, אז היה די להזכיר כי ששת ימים, מה שכתוב בעשרת הדיברות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. ובזה למדנו את כל היצירה כולה, שהיא הייתה בשישה ימים, וכל יתר הדברים היו תורה שבעל פה, והיינו לומדים אותה, כמו שלומדים את כל, את כל התורה שבעל פה. אבל למה צריך לכתוב את כל מעשי אבות כולם בתורה? זה כדי לתת להם נחלת גויים. פירוש, אותה נחלה שהיא נחלת גויים, אז היא שייכת לגויים, היא לא ניתנה לנו. נחלת גויים זה הכוונה, כל סדר, כל מערכת המציאות כולה, אז היא כולה לא שייכת לנו. אין לנו, לנו אין שום אחיזה בה משלנו, אז אנחנו כפופים לסדר מציאות שהוא נקרא נחלת גויים. בתוך מערכת כזאת, בתוך מצב כזה, אז אין לנו מקום בעולם. אנחנו לא יכולים לבוא ולכבוש ארצות שבעה עמים. זה לא שלנו. העובדה שאנחנו יכולים כן לכבוש ארצות שבעה עמים, זה משום שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם או נתנה לנו. פירוש, הארץ הזאת, הארץ הזאת כארץ, כסדר, כמערכת, שכל העמים כולם חיים בה. אז בתוך המערכת הזאת בעצמה, באותה המערכת, אז גם שם יש לנו מקום לעצמנו. וזה הבריאה שבראו האבות, זאת היצירה שיצרו האבות. היצירה של האבות הייתה אותו קניין, אותה הבטחה, שקום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, לך לך אל הארץ אשר אראך. הקדוש ברוך הוא הבטיח ונתן לאברהם אבינו, הוא קנה אותה בהילוך. כך הוא קנה מקום בעולם, אברהם אבינו, והוא יצר מציאות בעולם, שזאת המציאות שבתוכה חי כלל ישראל. עם ישראל חי בתוך אותה מציאות שיצר אברהם אבינו. אז אילו הייתה המציאות אך ורק הבריאה שנבראה, אז הבריאה שנבראה, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בה, הבריאה שנבראה היא כשלעצמה, אז היא נתנה מקום לכל מי שהיא נתנה מקום. ואם אנחנו היינו באים ותופסים לעצמנו מקום, זאת הייתה גזלה. כי לא קיבלנו. קיבלנו מקום כבר תפוס. היינו צריכים לבחור לנו מקום אחר. אבל את המקום הזה, זה לא שייך. המקום הזה כבר תפוס. זה אילו אנחנו חיינו, אילו היינו חיים בתוך סדר מציאות רגיל, בתוך סדר המציאות של העולם. אבל מעשי אבות יצרו בריאה מיוחדת וסדר אחר ומערכת עולמית אחרת לכלל ישראל. אז כל ספר בראשית כולו זה ללמד אותנו את סדר הבריאה, ובתוך סדר הבריאה הזה כלולים גם מעשי אבות כחלק מהבריאה. דהיינו, מעשי אבות עצמם הם גם כן יצירה, הם גם כן בריאה. זה ספר היצירה, ספר הבריאה, ספר שכלולים בתוך הבריאה הזאת, כן, הבריאה עצמה וכל מעשי אבות כולם. לכן ניתן לנו ספר בראשית. ניתן לנו ספר בראשית משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אז שוב להבין, נחלת גויים זאת נחלה שלהם. אם אנחנו נוחלים את נחלת גויים, אז אנחנו נוחלים את זה לא בסדר של הגויים. הגויים לא נוחלים בצורה כזו. הסדר הזה הוא סדר מיוחד, שהוא בריאה מיוחדת שנבראה עבור כלל ישראל. זאת הבריאה שאברהם אבינו, אברהם, יצחק, יעקב, כולם הופתחו על הארץ. דהיינו, לתת לנו מקום, מסגרת, מקום להיות בתוך סדר העולם, אבל המקום הזה הוא מקום שהוא נברא במיוחד, במסוים בשבילנו, על ידי האבות. זהו ספר בראשית שהוא ספר של, כמו שהרמב"ן אומר, לשון הרמב"ן, הספר הזה הוא ספר שבו בספר הזה כתובה כל היצירה כולה. היצירה היא יצירת נחלת גויים, והיצירה היא היצירה של מעשה אבות, שהיא היצירה של מערכת, סדר, מקום שבו כלל ישראל נמצא. זהו המקום המסוים שלנו. לולי שנוצר עבורנו מקום מיוחד, אם לא היה עבורנו מקום מיוחד, אז אנחנו היינו, היינו חייבים להחזיר את המקום שיש לנו. אז אנחנו באמת היינו ליסטיקים. אבל העובדה שנוצר בשבילנו מקום מיוחד, זה כתוב בספר בראשית. זה החידוש של ספר בראשית, שהוא ספר יצירה לכל העולם, והוא ספר של יצירה מיוחדת של מעשי אבות, שהם כלולים בספר בראשית. זה כתוב כאן. עכשיו, מתחיל את הלכות עבודת כוכבים, ידוע, הרמב"ם מתחיל את הלכות עבודה זרה בתיאור של איך העולם היה נראה כשעבדו עבודה זרה, ומה חידש אברהם אבינו. וכך היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, ככה הרמב"ם ממשיך ואומר ומתאר את כל מה שאברהם אבינו עשה. כתוב ברמב"ם, כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו, כל התיאור. אברהם אבינו היה זה שביער עבודה זרה מן העולם. הוא זה שעקר עבודה זרה מן העולם, והוא חידש את הדבר הזה. הוא זה שהביא לעולם, הוריד לעולם את העניין הזה שנקרא עקירת עבודה זרה. אז צריך להבין, זאת אומרת, זה בהמשך למה שאנחנו הבנו עכשיו מדברי הרמב״ם. צריך להבין, ננסה לבאר את שיטת הרמב״ם. מאוד ידוע, שיטת הרמב״ם בסוף פרק י' א' מהלכות עבודת כוכבים, אומר חידוש, וכמו שזה נראה לעין לכתחילה, אז זה נראה מאוד תמוע, וכולם באמת חולקים מהאיתם. ודברים האלו כולם, כאן הוא מדבר, הפרק הזה מדבר כולו על כישוף, ולא תנחשו ולא תעוננו, מכשפה לא תחיה, כל מיני דרישות אל המתים וכל מיני עניינים כאלה, כל ענייני כשפים, ענייני שדים, ענייני כל המערכת הזאת. אז כתוב ברמב"ם, דברים האלו כולם דברי שקר וכזב הם, והם שיתעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהם. זאת אומרת, באופן הזה הנהיגו אותם ראשוני עובדי עבודה זרה, כמו שכתוב ברמב"ם, הנהיגו את כל הציבור אחריהם. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו, ולא להעלות על לב שיש תועלת בהם, שנאמר, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. ונאמר, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כי נתן לך השם אלוקיך. כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהם, הוא מחשב בליבו שהם אמת ודבר חוכמה, אבל התורה, הסרתן, אינו אלא מן השכלים ומחסרי הדעת. הרמב"ם מוסיף ביאור במסכת עבודה זרה, תראו שהמשניות במסכת עבודה זרה, על המשנה של שאלו את הזקנים ברומי. אם הקדוש ברוך הוא לא אוהב, שונא עבודה זרה, מפני מה אינו מבערה? קיצור, זה במשנה, שם הרמב"ם מעריך, והוא מעריך, מוסיף שם על מה שהוא אומר פה, שלהבין, כשהתורה אוסרת דבר מסוים, פירוש שהדבר הזה הוא דבר שהוא אפשרי, רק התורה אסרה אותו, דבר שהוא ייתכן והתורה אסרה אותו. יוצא מן הכלל הזה, זה האיסור לא לשקר. האיסור לשקר זה משום שהדבר הזה הוא שקר. לכן זה אסור. זה נאסר מפני שזה שקר. זאת אומרת, זה נאסר מפני שזה לא שום דבר. זה שקר. אז השקר, האיסור שלו שונה מכל יתר הדברים. כן? כל יתר האיסורים הם איסורים שהם אוסרים דבר שהוא מסוים. כן? דבר שהוא ייתכן, זאת אומרת, יש לו מציאות מסוימת. השקר נאסר כי אין לו מציאות. עבודה זרה איסורה מעין איסור שקר. כמו ששקר נאסר, שקר, כזב, כל הדברים האלה, נאסרו משום שהם לא מציאות, משום שהם שקר. לכן נאסרה עבודה זרה, כי היא לא מציאות, היא שקר. כל מי שמקיים ומונע את עצמו, פורש מעבודה זרה, מפני שגזירת הכתוב, התורה אסרה, אבל הדבר לעצמו הוא דבר טוב, זה דבר מחוכם, כן? זה דבר מחוכם, זה דבר יכול להיות שהוא אמיתי. אבל מה אעשה בתורה אסרה? התורה אסרה הרבה דברים שהם מאוד ריאליים. הם מאוד ניתנים למשש אותם ביד. ניתנים למשש אותם ביד וניתנים לטעום אותם ולטעום בהם טעם טוב מאוד. והתורה אסרה אותם. אז כל מי שבצורה כזאת מקיים את מצוות עבודה זרה, אז אינו אלא מן השכלים וחסרי הדעת. ככה, זה כתוב ברמב"ם. וכבר יקשו הרבה, ידוע, הדברים ידועים, יקשו הרבה על דברי הרמב״ם, כי הרמב״ם כאילו שולל את המציאות של כל מיני כשפים וכל מיני שדים וכל מיני, כל הדברים האלה, כל מה שנאסר. אז זה נקרא כאילו הבלים, ומה שכאילו מובן מדברי הרמב״ם, כאילו בהשקפה החיצונית, אז זה כאילו מובן מדברי הרמב״ם שהדברים האלה הם שקר גס, שקר פשוט. כן, כמו מישהו שיבוא ויגיד עכשיו יום. זה שקר פשוט, זה פשוט. זה בוודאי לא נכון. זה בוודאי לא נכון, זה בוודאי, זאת ודאי מציאות. בפרשת השבוע כתוב לתיהם ולהתיהם, אז כתוב בגמרא לתיהם, אלו מעשה כשפים, מעשה שדים, בלת, אלו מעשה שדים, ולהתיהם אלו מעשה כשפים. כך אומרת הגמרא בסנהדרין, וזה ידוע. אז יש מה שנקרא מעשי שדים, ויש מה שנקרא מעשי כשפים, וחרטומי מצרים עשו אותה. יש דבר כזה, זאת מציאות מסוימת. זה דבר, יש דבר כזה. והתורה אסרה את זה. אבל הרמב״ם מחדש ואומר שצורת האיסור של עבודה זרה, צורת האיסור של עבודה זרה, היא צורת איסור דומיה דשקר. זאת אומרת, הדבר הזה אסור מפני שהוא הבל, מפני שהוא כלום. שום דבר. זה שקר, זה שקר, זה פשוט שקר. אז כמו שהתורה אסרה שקר, ככה התורה אסרה את הדברים האלה. כל ענייני האבות הם יצירה. כל מה שעשו האבות זאת יצירת מציאות חדשה. לכן זה כתוב בספר בראשית. אם עניינו של אברהם אבינו כאב זה לבאר עבודה זרה מן העולם, פירוש הדבר שאברהם אבינו יצר מציאות בלי עבודה זרה. זאת אומרת, בתוך המציאות שיצר אברהם אבינו, שם עבודה זרה לא קיימת. שם היא שקר. היא באמת לא קיימת. זה מה שכתוב כאן. זאת אומרת, זאת שיטת הרמב״ם. זאת שיטת הרמב״ם. הרי הוא מתחיל, הוא פותח את הלכות עבודה זרה כך, שאת עקירת עבודה זרה מהעולם, את זה עשה אברהם אבינו. את הדבר הזה עשה אברהם אבינו. זאת אומרת, אילו, זאת הייתה אבהותו של אברהם. אברהם אבינו יצר בעולם עולם בלי עבודה זרה. זה היה אברהם. ובכיוון שמעשיו של אברהם הם יצירת מציאות חדשה, כמו כל ספר בראשית, שהוא יצירת מציאויות חדשות. אז אותה מציאות שאברהם אבינו יצר היא מציאות בלי עבודה זרה. אין כאן מקום לעבודה זרה, במציאות הזו. כל מי שרוצה לחיות בנחלת גויים, שם העבודה זרה קיימת, היא מציאות אמיתית. היא קיימת, היא נמצאת. שם זה נמצא. כל מי שמחפש שדים, ימצא אותם שם. בעולם שאברהם אבינו יצר, שם אין לא שדים, לא כשפים, לא עבודה זרה, שם הדבר הזה הוא שקר. חרטומי מצרים, בתוך מצרים, בזמן שהמציאות של אברהם אבינו עדיין לא נתגלתה בעולם, היא הייתה רק בבית האבות, אז ודאי שהם יכלו לעשות כך. בתוך העולם שלהם, בוודאי שהם יכלו לעשות כך. ברור, פשוט. אין בזה שום ספק. ודאי שהם יכלו לעשות. בלתיהם, בלהתיהם, את כל זה הם יכלו לעשות בלי שום פיקפוק. העולם שלהם זאת נחלת גויים. אבל ישראל שהם חכמים מחוכמים, אותם בני ישראל שהם חכמים מחוכמים, כמו שכתוב כאן ברמב"ם, חכמים מחוכמים פירושו, השם בחכמה, בחוכמה יסד ארץ. אותם חכמים מחוכמים, אז עבורם נבראה מציאות אחרת. עבורם, באותה, בחוכמה כביכול, עבורם, אז בורא העולם ברא מציאות אחרת. המציאות הזאת היא מציאות בלי כל הסיפורים האלה. כל הבדיות האלה, כל הדברים האלה, במציאות הזאת זה בדות, זה כזב, זה שקר. זה נאסר משום שזאת לא המציאות. זאת אומרת, זה נאסר משום שאנחנו חייבים לחיות בתוך עולם שבתוך העולם הזה הדבר הזה הוא שקר. זה פירוש האיסור של עבודת כוכבים. זה מה שהרמב״ם מגלה. מה שמקשים על דברי הרמב״ם, שאנחנו רואים שהדברים האלה נמצאים, הם פועלים, הם פועלים בשביל מי שמאמין בהם. הם פועלים בשביל מי שנמצא יחד איתם. כתוב ככה באמת לשון גם ב... הרמב״ם שם, באותו מקום, במסכת עבודה זרה, כשהוא מביא את מעתיק, שם מקור דבריו פה. שם הוא מעריך בזה. ושם הוא מזכיר בתחילת דבריו מיד, הוא אומר שכל הדברים האלה, הייתה יש עם מסוים שאברהם אבינו יצא כנגדו, והרמב״ם מעריך הרבה בענייניו של אותו עם, הם נקראים הצבא, צדי א' ב' ה'. זה עם מסוים, עתיק, מהזמן ההוא, שהם היו עיקר עובדי עבודה זרה, שורש עבודה זרה בעולם. וכנגדם יצא אברהם אבינו. אז כתוב שם ברמב״ם שכל הדברים האלה, הם כולם נמצאים בצבא, שמהם יצא אברהם. מהם הוציא אברהם את עצמו. ככה הוא מתחיל. זאת אומרת שכל העניין הזה מקורו שם. שם זה נמצא, ושם זה נמצא עדיין, עד עצם היום הזה. כל מי שמחפש את זה, ילך לשם. ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. אתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. עבורנו נבראה מציאות בפני עצמה, זאת המציאות של אברהם. זה מעניין. שם באותו פסוק, בשופטים, של, כי ההבדל, ההפרש שבינינו ובין כל הגויים, כי אתה בא אל הארץ, כי תועבת השם, כתוב, לא ימצא לך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל עובד עוני ודורש על המתים. כי תועבת השם כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אומר רש"י, וזה לשון, בערך לשון הספרי, תמים תהיה עם השם אלוקיך, יתהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות. ואז תהיה עמו ולחלקו. עמו ולחלקו. הפירוש, מה פירוש המילים? עמו ולחלקו. אז תהיה עמו ולחלקו. פירוש הדבר. אז אנחנו, לחלקו זה מה שנקרא נחלה. חלק ונחלה. זה תמיד אותו דבר. לתת להם נחלת גויים. אז בנחלת גויים נמצאים כל התועבות האלה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, אתה תהיה בתוך מערכת אחרת, ששם אתה כביכול נחלתו וחלקו של בורא העולם. אז תהיה עמו ולחלקו. זה הלשון, זה הלשון גם בספרי. כל מי שהוא תמים, הרי הוא לחלקו של בורא העולם. לחלקו של השם אלוקיך. כך כתוב. הרמב"ם מסיים את ההלכה הזאת. ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים תהיה, אז אתה, זה כנראה הרמב"ם מתכוון, תמים תהיה ואז אתה עם השם אלוקיך. אלו שתי מערכות מציאות. מכיוון שהדבר הזה שייך ליצירה של האבות, אז זה בהכרח כך. על כורחנו שכאן נוצרה מציאות חדשה, אחרת. אברהם אבינו, מכיוון שהוא אב, ואב הוא טוב, זה הרי אלו הם כל דברי הרם. את כל זה אומר הרם. ככה הוא מתחיל את פרק א' של הלכות עקום. הרמב״ם מביא שאת המציאות הזאת של הלכות עקום, כל המציאות של הלכות עבודה זרה, את המציאות הזאת יצר אברהם אבינו. כל המציאות הזאת שבתוכה נאמרו כל המצוות האלה, לכן הוא מקדים, את זה יצר אברהם אבינו. שיטתו היא ברורה, וזה גופה שהוא מביא בהלכות עקום. את כל הסיפור של אברהם אבינו שהוא ביאר עבודה זרה מהעולם. אברהם אבינו קיים את כל התורה. הוא קיים את כל התורה, כלומר, יכול היה להתחיל גם את הלכות תפילין באותה צורה. את הלכות עירובי תפשילין, כתוב בגמרא, שאברהם אבינו קיים גם אפילו עירובי תפשילין. אז הרמב"ם לא פתח את הלכות עירובי תפשילין בסיפור על אברהם אבינו. הלכות עבודה זרה הוא פותח בסיפור אריכות דברים, אברהם אבינו, פירוש הדבר, עבודה זרה זה עניינו של אברהם אבינו, זאת היצירה שאברהם אבינו יצר בעולם, זאת המציאות שהוא יצר בעולם. ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, והוא הכניס בתוך, זאת אומרת הוא קיבע בתוך המציאות את שמו יתברך. בימי אנוש, כתוב בפסוק, אז הוא חל לקרוא בשם השם, אז נעשה שם השם חולין. אברהם אבינו כנגד יצר את המציאות הנגדית, ויקרא בשם השם. ויקרא בשם השם פירושו שהוא היה זה שברא את המציאות הזו. מי שנתן מציאות לעבודה זרה היה אנוש, ומאז זה התחיל ונמשך מאנוש ואילך עד היום. עד היום, עד עצם היום הזה. זה נמשך. זה נמשך והולך, וככה זה נמשך והולך. המציאות הזאת נוצרה אז, והיא מציאות קיימת, נניח, בשביל מי שהיא קיימת. אברהם אבינו, מעשיו הם יצירה, והוא יצר מציאות בלי עבודה זרה בעולם. זאת המציאות שאברהם אבינו יצר. זה נקרא שאברהם אבינו, האבהות שלו היא ביאור עבודה זרה מהעולם. זה אברהם אבינו יצר. הוא ביאר עבודה זרה מהעולם. לכן הרמב״ם מתחיל את הלכות עבודה זרה, שזה מה שהוא רוצה ללמד אותנו. הלכות עבודה זרה הם כאלו, זה מה שהן אומרות. הלכות עבודה זרה צועקות, אומרות. עבודה זרה היא הבל, עבודה זרה היא שקר, עבודה זרה זה לא מציאות. אין כזאת מציאות. זה מה שאברהם אבינו יצר בעולם. נמצא אם כן שכל מי ששם את עצמו, כל מי שמשייך את עצמו למציאויות האלה ששם עבודה זרה כן תופסת מקום, אז הוא הוציא את עצמו מכלל אותה מציאות שאברהם אבינו יצר ושם את עצמו במקום אחר. שם את עצמו במקום אחר. שם את עצמו בתוך נחלת גויים. יתר על כן, להבין יותר, המציאות הזאת המציאות הזאת שנקראת נחלת גויים, שבתוכה עבודה זרה תופסת מקום, היא קיימת, הרי זה שקר. זה הרי שקר, זה דבר שהוא לא קיים. זה הרי באמת שקר. הרי הדבר הזה הוא, זה הרי לא אמת. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אבל, וככה זה. פירוש הדבר. ההבדל שבין הדעת ההבדל שבין השכל לדמיון. השכל כל עניינו לתפוס אמת, לתפוס מציאות. הדמיון עניינו ליצור מציאויות לעצמו שהם אין להם שום, הם לא מעוגנות בשום מציאות אמיתית. זה עניינו של הדמיון. הדמיון יוצר, לוקח חבלים ויוצר מהם מציאויות אמת. אלה דברי שקר. יש מקום אחד, פעם אחת, מקום אחד יש. שבורא העולם נתן אפשרות. מעולם עוד לא היה דבר. שקרי כל כך, מטופש כל כך, כמו עבודה זרה וכל הביזריה הזה עד עצם היום הזה. הרי לא היה דבר יותר והוקם, מטופש. הדעת הרי לא מקבלת את זה. הדעת בכל זאת, איך הדעת יכולה לסבול כל מיני דברים כאלה? פה מדובר אפילו על דעת מפותחת, דעת נבונה, דעת שיודעת לבקר את עצמה. ואותה דעת שיודעת לבקר את עצמה מקבלת את ההבלים האלה כדברי אמת, וזה, ומסתדרים עם זה, חיים עם זה אלפי שנים. אלו הבלים. בפרט העבודה זרה של ימינו, עבודה זרה אחרי שנתבאר יצר עבודה זרה מהעולם. זאת אותה עבודה זרה שכל העולם כולו חי בה. אז הדבר הזה הוא מטמיע, כל בר דעת. זה מפליא, מטמיע. איך ייתכן שאנשים בני דעת, שהם לא מאמינים לשום דבר, שום דבר, כל דבר הם מבטלים, וכל דבר חוקרים, וכל דבר. ניחוש ביקורת מאוד מאוד מפותח. וההבלים האלה קיימים ומחזיקים מעמד. אלה דברי הבל. דברי הבל. אדם, ילד בין 10 ל-12, רואה בעליל שהדברים האלה הם דברי הבל. והעולם כולו חי עם זה, ומסתדר עם זה, והולך אחרי זה, ונגרע אחרי זה, מכבד את זה. זה דבר מופלא. זה דבר, הדעת לא תופס. כל העסק הזה, כל העניין הזה, כולו, הוא כולו דמיון. הוא כולו דמיון. הוא כולו דמיון שכמה בני אדם, אוסף של בני אדם, נתנו לזה מציאות ועשו את הדבר הזה למשהו, ועל ידי זה שהם עשו את זה למשהו, אז הוא נהיה. הדבר הזה נעשה. בעניין הזה, זהו ה... יש הבדל בין האיסור של שקר לכל יתר האיסורים. על כל יתר האיסורים יש מחלוקת בגמרא, אם אי אביד מהני או אי אביד לא מהני. אסור לאדם לקדש אישה אסורה לו. אז אולי הקידושים לא תופסים. אולי הם לא תופסים. אבל אין ספק שכשבן אדם משקר, אז השקר הזה, אם הוא לא היה מהני, אז לא היה איסור. זאת אומרת, אם אני מראש מספר לשני, אני הולך להגיד לך דבר שקר ואני אומר את זה. כל האיסור הוא בזה שאני אומר את השקר הזה כאמת. זאת אומרת, בזה שאני הצלחתי לרמות מישהו ולתת לו לחשוב על דבר שקר שהוא אמת. אז אם לא היה מהני, לא היה איסור. כן, זה ברור. אם לא הייתי מצליח לגלות, לא הייתי מצליח שהאדם הזה יחשוב על השקר הזה שהוא אמת, אז לא היה שייך האיסור הזה. האיסור לא היה תופס. כשהתורה אסרה עבודה זרה, אז בהכרח שזה יהיה מהני. אחרת זה בדיחה. זה בהכרח, זה חייב להיות מהני. איך בן אדם עושה עבודה זרה? איך צורה מסוימת נעשה את עבודה זרה? הדין, מה הדין? מה עושה את זה לעבודה זרה? אז או בעבודה בפועל, שהוא עובד כדרך עבודתה, או שהוא עובד באחד מדלת עבודות, דהיינו זיבוח, כיתור, ניסוך והשתחוואה, או כדרך עבודתה, איך שלא יהיה, פאור, פאור, בעל צפון, בעל צפון, כל אחד ואחד כדרכו. או שהוא אומר, אילי אתה. כך, הוא לוקח את הדבר הזה ואומר לו, אילי אתה. כך. אז בזה שהוא קיבלו עליו באלוהה, אז בדבר הזה הוא עשה את זה לעבודה זרה. קיבל את הדבר הזה עליו באלוהות. זאת אומרת שעל ידי זה שהוא קיבל את זה באלוהות, זה באמת נהיה עבודה זאת. זה נהיה עבודה זאת. זה בהכרח. האיסור הזה של עבודה זרה הוא איסור שאם לא היה מהניק, זאת אומרת, אם לא היה קורה כאן משהו, אם לא היה נתפס שום דבר בדבר, אז לא שייך לאסור, דבר שהוא, כן, דבר שהוא, לא שייך לאסור דבר שהוא הבל. זה החלק, זאת אומרת, זהו הפן השני של מה שזה דומה לשקר. צורת האיסור היא דומה לשקר, אבל צורת האיסור דומה לשקר גם בזה שצורת האיסור היא בזה שאני עושה מהשקר אמת. ואותו אחד שאני מצליח לשקר אותו, אז אצלו הוא קיבל את השקר הזה כאמת, וכאן זה נאסר. זאת אומרת שמה שנאסר בעבודה זרה, אז האיסור בעצמו חייב להיות במידה מסוימת אהני. זה צריך להועיל, זה צריך לפעול משהו. זהו המקום שכביכול בורא העולם שייר שהדמיונות וההבלים האלה הם מציאויות, אבל כל הדברים האלה הם בנחלת גויים. כל זה קיים בנחלת גויים. אבל אחרי שיבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע, אחרי שאנחנו תמים תהיה עם השם אלוקיך ואנחנו אימו ולחלקו, כשאנחנו חלקו ונחלתו, אז אנחנו לא בנחלת גויים. שם הדברים האלה הם הבל, הם אינם מציאות, הם באמת כלום, הם באמת שום דבר. שם זה פשוט לא תופס. איך אמרת הגמרא בחולין בדף זין, ההיתתה דקמהדרה למשקל אפרה מיתותי קראי דרב חנינה בן דוסה. היא חזרה, הלכה אחרי רב חנינה בן דוסה ורצתה לחשף אותו, לחשף אותו, לעשות לו משהו, לפגוע בו בכישוף. אז צורת הכישוף היא לקחת את האפר שהוא הולך עליו ובאופן כזה לעשות את מה שהיא רצתה לעשות. אז הוא אמר לה, זילי, לא מסתיה מילתף, לא מסתיה מילתף, אין עוד מלבדו כתיב. זה פשוט שרב חנינה בן דוסה לא התיישב ללמד את אותה מכשפה, התיישב ללמד את הפסוק, או להגיד לה, לשבת ללמוד איתה, אבל להגיד לה שזה, מה שאת עושה זה סותרת אין עוד מלבדו. כמו שנראה, כמו שמסתבר שהיא לא התרגשה מהפסוק, זאת אומרת, הוא לא בא למחות ולצעוק כנגדה, איך את עוברת על אין עוד מלבדו? הוא לא אמר לה את זה בכלל, הוא אמר לה, לא מסתיה מילתא, זה לא ילך לך, זה לא יעזור, אני חי בתוך מערכת של אין עוד מלבדו, ובמערכת הזאת הדבר הזה הוא פשוט הבל, הוא לא תופס, הוא כלום, שום דבר. במקום שבו אני חי, במקום שבו אני נמצא, שם, אז הדבר הזה הוא חסר ערך, חסר ערך, זה שום דבר. פשוט, זאת לא מציאות. לא מסתיה מי. נוירולוגים בנפש החיים אומר שאותה גמרא, וצריך באמת, צריך באמת לדעת מאיפה הוא לוקח את זה, אומר שאותה גמרא זאת הוראה לרבים, כל אחד ואחד יכול להשתמש בדבר הזה, כל אחד יכול להשתמש בדבר הזה, ואותם כוחות, אותם מערכות לא פועלות עליו, כל אותם מערכות לא פועלות עליו, וכל אחד ואחד יכול בעצמו, ברגע שהוא שם את מחשבתו ומתבונן בדבר הזה והוא נכנס לתוך המערכת הזאת שנקראת אין עוד מלבדו, אז כל הדברים האלה באמת לא פועלים עליו כלום, הם יוצאים, זאת אומרת הוא מוציא את עצמו מחוץ למציאות שלהם. הדברים האלה אין להם, עבורו אין להם קיום, אין להם שום מציאות, גדלים להיות מציאות עבורו ברגע שבן אדם שם את עצמו בתוך המציאות הזאת שנקראת אין עוד מלבדו. מקור הדבר זאת השיטה, זה מה שכתוב כאן ברמב"ם.
בתוך המערכת הזאת, בתוך המציאות הזאת, בתוך המציאות הזאת, אז אין לדבר הזה מקום. הדבר הזה לא קיים, הוא פשוט לא קיים. הדבר הזה פשוט איננו. הגמרא בעצמה אומרת שם שרב חנינא בן דוסא נפיש זחבתי, אי אפשר ללמוד ממנו, אי אפשר להקיש מרב חנינא בן דוסא עלינו. שאני רב חנינא בן דוסא דנפיש זחבתי, רב חנינא בן דוסא עשה עוד כמה דברים. הוא הדליק את המנורה שלו בחומץ. הוא אמר, מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק. אז אם אנחנו נרצה ללמוד מבניין אב מרב חנינא בן דוסא עלינו, אז יש כמה פרחות על הלימוד הזה. חנינא בן דוסא שם את הרגל על פתחו של ערוד, נחש המסוכן ביותר שישנו. ללמד את התלמידים, כדי ללמדכם שלא הערוד ממית אלא החט ממית. אנחנו, אם אנחנו נעשה דבר כזה, אז אנחנו נהיה מאבדים עצמנו לדעת. ואם אנחנו נדליק בחומץ, אז זה פשוט לא ידלק. זה ברור. אז מאיפה אפשר ללמוד? איך אפשר ללמוד מרב חנינא בן דוסא מה שהוא עשה? כן. מה שרב חנינא בן דוסא עשה, אז זה לימוד לכולנו. התירוץ הוא, המציאות הזאת היא בשביל כולנו קיימת. זאת המציאות שיצר אברהם אבינו לכל זרעו אחריו. זאת מציאות שנקראת ויקרא בשם השם, אין עוד מלבדו. שמו יתברך, נמצא בעולם, כל מי שנכנס לשם, אז שום מערכות, שום כוחות, זרים, אחרים, שהם חשובים מאוד במקומם, הם בעלי כוח גדול בנחלת גויים, אבל באימו ולחלקו, אז הדברים האלה הם הבל, הם פשוט הבל, הם לא קיימים. טבע העולם לא משתנה, זה משתנה עבור רב חנינא בן דוסא, זה ודאי, לשנות את טבע העולם, שנחש לא יזיק, או שחומץ אפילו ידלק, כל הדברים האלה הם בגדר נס. זה כבר מציאות לגמרי אחרת. אבל המציאות שבתוכה אותם מערכות שהם חזקים שם, שהם שם העיקר, המערכות האלה לא קיימות במציאות הזו, זה יש לכל אחד ואחד. זה ברור. המשך. המשך דברי הרמב"ם. אברהם אבינו היה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם כל עולם. וכיוון שהיו העם מתקפצים אליו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקפצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי, ומינה הוא ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא תשכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים. וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותעיותן. זה מה שקרה במצרים. מה שקרה במצרים זה שבמצרים הלכה אותה מציאות וניטשטשה. אותה מציאות שיצר אברהם, אז כמעט קט היה אותו עיקר ששתל אברהם נעקר. זאת גלות מצרים. דהיינו, שוב, גלות מצרים פירושה ששמו אותנו במקום שהמקום הזה הוא לא מקומנו. מה שיצרו בשבילנו, מה שיצרו עבורנו האבות, זהו המקום שלנו. לקחו אותנו מנחלתנו ושמו אותנו בגלות, שמו אותנו במקום שהוא לא מקומנו. לא מקומנו, זה לא לא מקומנו פיזית בלבד, זאת אומרת, זה לא רשום על שמנו באיזה מקום, זה לא נחלתנו, זה לא קניין שלנו. לא זאת הבעיה. זה לא מקומנו פירוש שהמקום הזה הוא מקום, זה לא המקום שברא אברהם. זאת לא המציאות שנבראה על ידי האבות. ממילא, כשאנחנו נמצאים שם, אנחנו נמצאים במערכת אחרת. אנחנו חזרנו להיות בנחלת גויים. זה הנורא שבגלות מצרים. כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר. כמעט שזה נעקר. עכשיו נעבור לעניין שהתחלנו בו. אין לך דבר בעולם שנותן מציאות לדבר שהוא לא מציאות, נותן מציאות לדמיון ועושה אותו ליש, לדבר של ממש, כמו החטא הזה שאותו ימי השובבים באים לחפר. זה המיוחד שבזה והנורא שבזה. זה הנורא, העיקר הנורא שיש בדבר הזה. האסון הנורא שיש בזה. זה בעובדה שכאן אנחנו בעצמנו, עם הכוח שלנו לברור, עם הכוח... עם הכוח שלנו להיות אב, עם הכוח שלנו שאיתו אנחנו מחוברים לאברהם אבינו, אז עם הכוח הזה בעצמו אנחנו בוראים מציאות נגדית למה שברא אברהם. אנחנו בונים, בפירוש בונים מציאות שהיא כולה דמיון. כאן האסון, כאן החומר, כאן הנורא שבזה. לכן הימים האלה שבהם אנחנו מתעסקים בגלות מצרים, זאת אומרת גלות וגאולת מצרים, גלות מצרים פירושה שגלינו ממקומנו והושמנו, שמו אותנו, בורא העולם, שם אותנו מחוץ למקומנו, שם אותנו במקום שהוא לא המקום שלנו. זה לא המקום שהובטח לעבוד, זה לא המקום שבראו בשבילנו העבוד. זהו המקום שכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר. המצב הזה, אילו הם, זאת אומרת, הזמן הזה, שהוא הזמן שבו אנחנו לומדים את הפרשיות האלה של יציאת מצרים. אז לימוד הפרשיות האלה של יציאת מצרים, הוא צריך להיות זה שמכניס אותנו בחזרה לאותו מקום, לאותה מערכת, שהיא יציאת מצרים. יציאת מצרים פירושה, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותאי אותם. ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבינו רבם של כל הנביאים ושלחו. משומרו את השבועה שנשבע לאברהם אבינו, כמו שכתוב פרשת שבוע הבא. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. זה הצירוף. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. כך כלל ישראל יצא ממצרים. בגלל ההבטחה, בגלל הברית עם האבות, בגלל השבועה לאבות, כך יצאנו ממצרים. זאת יציאת מצרים. אבל כשאנחנו נמצאים בתוך מערכת, זאת מערכת שהיא אחת מקבילה. אלה אותם דברים. להימצא בתוך מצרים, פירושו להימצא בתוך מסגרת, בתוך מערכת, שבמערכת הזאת, אז דבר שהוא הבל, דבר שהוא לא מציאות, מקבל פנים של מציאות אמיתית. זאת אומרת, אנחנו יוצרים מציאות אמיתית, עושים אמת משקר. זה ספר בראשית הוא ספר האבות, כמו שהוא נקרא. כך לשון הגמרא. ללמד לבני יהודה קשת, הלא היא כתובה על ספר הישר. אז אומרת על זה הגמרא בעבודה זרה. כתוב בגמרא, זה ספרם של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. כלומר, זה ספר בראשית. ספר בראשית שהוא נקרא ספר הישר. כך כתוב שם בגמרא, בראשית. ספר בראשית נקרא ספר הישר. זהו ספר הישר. ספרם של האבות שנקראו ישרים. וספר שמות, אז הוא מתחיל בשמות בני ישראל הבאים מצרים. זה בעצם שמו נקרא הספר שאחרי האבות. נגמרו האבות וכעת מתחילים אלה שבאים אחרי האבות. זה ספר שמו. הבנים הם יכולים כן להיות עם האבות, יכולים לא להיות עם האבות. הם יכולים להמשיך את אותה מציאות שיצרו האבות ולחיות בתוכה, והם יכולים לפרוש ממנה, לצאת ממנה. בני ישראל, על זה כתוב שובו בנים שובבים, אותם פרשיות שנקראות שובבים, שמות וערה וכו', כל אלה הפרשיות, כל הפרשיות האלה הן פרשיות של בנים. ועל זהו הלימוד שמלמדים אותנו רבותינו. שובו בנים שובבים. לאן שובו? לאן? שובו בנים שובבים למעלת האבות. ושם צריך הרי לשוב. שובו בנים שובבים למעלת האבות. עוד פעם, להבין, מעלת האבות הייתה זאת שהם יצרו עבורנו מציאות אמת בתוך עולם השקר. זה מה שנקרא בלשון חזל, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. בתוך נחלת גויים יש לנו את המערכת, את המקום שלנו, את המציאות שלנו. זאת המציאות שלנו, בתוך נחלת גויים. המציאות שלנו בתוך נחלת גויים, זאת המציאות שבתוכה אנחנו חיים. הדבר הזה ניתן לנו על ידי האבות. בתוך המציאות הזאת, בתוך מסגרת המציאות הזאת, שם אנחנו צריכים לחיות. כשאנחנו פורשים מזה, המציאות הזאת היא מציאות אמת בתוך נחלת גויים. ליצור מציאות שקר, פירוש הדבר, להפקיע את עצמנו. אנחנו שמים את עצמנו במצב של כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר. זה אותו דבר. כל מי שנותן, השם ישמרנו, רחמנא ליצלן, כל מי שנותן לדמיון, לשקר, להבל, לשום דבר, נותן לזה מציאות אמת, שם את עצמו מחוץ, שם את עצמו במצב שהוא עוקר את העיקר ששתל אברהם. כמובן הזמן הזה הוא זמן לכפר, אבל הכפרה היא, כאן נקודת הכפרה. נקודת הכפרה היא בלחזור לאותה מציאות אמת שבתוכה, בתוך המציאות הזאת, שם זאת המציאות שבראו בשבילנו האבות, שכל מעשיהם הם כאין יצירה לבניהם, כמו שכתוב, לזרעם אחריהם, כמו שכתוב ברמב"ן. ספר שמות שנקרא הספר של הבנים, הספר של אלה מיד, שמות בני ישראל, ספר שמות ושמות בני, ספר בראשית זה ספר האבות, כמו שחזל אומרים. עד לאן הוא מגיע? את זה מגלה הרמב"ן בהמשך דבריו. ואחר שהשלים היצירה התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. הרמזים ההם זה כל מעשה אבות. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר ובגאולה ממנו. ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם, ואז נחשבו גאולים. זה ספר שמות. ספר שמות זה גאולת מצרים עד לחזור למקום, לחזור למקומם ואל מעלת אבותם. מעלת אבותם היא מקומנו, זהו המקום, זה נקרא מקומם. ואל מעלת אבותם ישוב. זה מה שרצינו לבאר היום. באמת לזכור את זה, להבין את זה, לדעת את זה. המציאות שנוצרה על ידי אברהם אבינו, אותה מציאות, כלל ישראל הוא מציאות נוראה בעולם. זאת מציאות קיימת בעולם. זאת מציאות אמיתית, כלל ישראל. העיקר ששתל אברהם, צריך לשמור עליו מכל משמר. אנחנו בפירוש במצב של כמעט קט, שהעיקר ששתל אברהם, רחמנן ניצלן, השם יצילנו, אבל כמעט קט, העיקר ששתל אברהם, מתמסמס, נעקר, איננו, לא קיים. אפילו אצל אלה ש... אצל כמה בני אדם העיקר הזה הוא העיקר? אצל כמה בני אדם הדבר הזה הוא המקום שבתוכו חיים? זאת המציאות עצמה. רק כאן, רק במצב הזה, כאן נחשבים גאולים. גאולים נחשבים, רק אלה שהם שווים אל מקומם ואל מעלת אבותם. זה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשיות האלה של יציאת מצרים. זה הלימוד שניתן לנו ונקבע לנו בימים האלה, כימים שהם מחייבים באופן מיוחד להתייחס אל הפרשיות. הימים האלה נקבעו, ככה הם נתקנו, וזה כנראה שהמקור הוא בחזר. הימים האלה נתקנו להיות ימים מיוחדים למה שנקרא האפשרות לשוב אל מעלת אבותם. שיש אפשרות כזאת, שיש, כשהאפשרות הזאת קיימת, כשהיא נמצאת, אז מי שמחזיק במציאות הבל, ובכל כוח מנסה, משתדל, תורח, שזה עדיין יהיה מציאות, אז הוא נראה כמו אדם שלוקח חתיכת עץ ואומר לו אליה, אדם בר דעת, ישראל שהם חכמים מחוכמים, לא חיים בתוך מערכת של הבלים. חיים בתוך מערכת שהיא מציאות אמת. זה העניין. זאת הייתה גלות מצרים. זה היה הניסיון הראשון, מאז שנגמרו האבות, אז כאן נכנס כלל ישראל לניסיון הראשון. איך נראה כבנים? והקדוש ברוך הוא, משומרו את השבועה שנשבע לאברהם אבינו, אברהם, ליצחק, ליעקב, הוציא אותנו ממצרים והחזיר אותנו למעלת אבותינו. זה מה שאנחנו חייבים לעשות בפרשיות האלה. בזכות זה, בעזרת השם, אז הוא ישמיענו ברחמיו שנית, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית.